שם התורה. אומר רבנו, הנה יש שני חבלים, כלומר שני צינורות שמהם יונקים חיות, חבל דקדושה וחבל לטומאה. זאת אומרת, האדם חי בעולם הזה והוא קשור לאיזה צינור, כאילו צינור רוחני שנותן לו חיות, נותן לו חיות, נותן לו שמחה, נותן לו טעם לחיות, נותן לו רצון לחיות. זה נקרא חיות. זה לא רק הנשימה. אדם נושם, זה קשור אחד בשני. כשאדם לא רוצה לחיות, כשאדם נמאס לו מהחיים, כשאדם מיואש, אז הנשימה שלו הולכת ודועכת. שזה כתוב באדם הראשון, באוכלך ממנו מעץ הדעת מות תמות, שתי מיטות, מיטת הנפש, מיטת הגוף. מיטת הנפש מביאה את מיטת הגוף. אז צריך להיות לו חיות, משהו שתן לו כיף לחיות וטעם לחיות. בלי זה הוא נקרא, אין לו מקור חיות. אז רבנו אומר, יש שני חבלים. אחד הקדושה, שקשור לקדוש ברוך הוא, תשמח במצוות שלו, תשמח שאתה מכיר אותו, שיש לך אמונה בו, כל העניין של התורה והמצוות, כל הדרך חיים הזאת, זה מקור חיים. נותן חיות לאדם, טעם לקום בבוקר, לעוד יום, לעוד... יש חיות של הקליפה. חיות של הקליפה זה רשעים, רבנו שואל. והרשעים שאינם דבוקים בקדושה, מאין מקבלים חיות? הרי הם חיים, אתה רואה שהם הולכים על הרגליים. אז מה מחיה אותם אם הוא לא קשור לקדושה? אז הוא אומר, רב דעשיו, רב דקליפה, עשיו, שנאמר, גם עשיו אמר, יש לי רב, אני גם רב, שנותן חיות. ככה עשיו אומר, איזה חיות דקליפה? הוא נותן לך רעיון לאיזה תאווה, לאיזה עבירה, לאיזה... להשיג איזה משהו, איזה כבוד גדול יהיה לך, איזה משהו שזה ממריץ את האדם. עובדה, יש אנשים שזה נותן להם את הבוקר. זה פותח להם את היום, את הבוקר, נותן להם חשק לקום, לצאת לרחוב, שהוא ילך ויקבל את הכבוד המתאים במקום, ויתנו לו את זה, ויתנו לו את זה, ותעבוד, והנאות, וכסף. זה גם נותן חיות, זה נקרא חיות דקליפה. שני חבלים. רבנו אומר, וצריך להיות לו חיות מחבל אחד משניהם. אין מצב לא זה ולא זה. לא זה ולא זה, זה אדם מת. הוא חייב להיות קשור לאחד החבלים. תכף כשהוא נפסק מחבל זה, הוא נדבק בחבל שכנגדו, כי מאין יהיה לו חיות. אז אם הוא נמצא בצד אחד, ועוזב אותו, אוטומט הוא קופץ על הצד השני. הוא צריך מקור חיות. זה מה שסליחה, ראינו בהרבה סיפורים של אנשים שהיו דבוקים בקדושה, וינקו מהתורה והמצוות, והייתה להם נפילה לכפירות, והנפילה שלהם הייתה לניאוף. למה? כי הוא צריך חיות. אז הוא הפסיק עם החיות הקדושה, אז הוא פנה לחיות של הניאוף, שזה המקור החיות של הטומאה הכי גדול, זה הניאוף. שם המקור החיות הכי גדול. רבנו אומר, זה כנגד 70 תאוות של כל האומות. כל אומה יש לה תאווה ספציפית, תאוות ניאוף היא כללית, היא תופסת את כולה. מוכרח כל אדם להיות קשור לאחד מהחבלים, כי בלי זה מחיין ינק חיותו, ותכף שנפסק מאחד מהחבלים נדבק בחבל השני. מי שמקדש את עצמו נקשר לחבל דקדושה ויונק משם חיותו. ומי שמתמה עצמו נקשר בחבל לטומאה, ומשם חיותו. זה נשמע מאוד יפה, ואני נראה מצוין, יופי, משם יונק חיותו, יש לו חיות מצד הטומאה. אבל כשהוא חי מצד הטומאה, היא מולכת עליו. היא שולטת עליו. זה לא רק הצדדים ה... כאילו צד ההנאה שבדבר, יש גם צדדים שליליים. מה? ברגע שהוא יונק את החיות שלו מתאווה מסוימת, הקליפה שהיא אחראית על התאווה הזאת שופטת אותו. הוא מתחיל להיות שבוי, הוא שבוי של התאווה הזאת. אין לו את העצמיות שלו, אין לו את האני שלו, לקחו לו את העצמאות, לקחו לו. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא יעשה מה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה. היא תריץ אותו לפה ותריץ אותו לשם, והוא ילך למועדון הזה דווקא, וילך לפה וירוץ לפה, וילך לעבוד, לאסוף כסף כדי להשיג עוד איזה עניין שקשור לתאווה הזאת, וכו', והיא תדרדר אותו ממדרגה למדרגה, עד שתשפוט אותו לגמרי, תוריד אותו לגמרי למדרגת בהמה. בלי גבולות. כי זה כמו סם. מנה ראשונה מתאימה לפעם הראשונה, השנייה. פעם שלישית צריך מנה יותר גדולה. זה לא עושה את אותו, אין לו את אותו אפקט ראשוני. אותו דבר בקדושה. אדם משיג השגת אלוקות, רבנו אומר, אדם משיג השגה בקדושה, משיג את הקדוש ברוך הוא, משיג תורה, משיג חידוש, והוא מתחמם ומתלהב הלב שלו מהחידוש, מהשכל הזה שנפל לו, וזה מתיישב לו, וכבר לא עושה עליו רושם. הוא יתרגל לשכל הזה, שכל חדש, במדרגה יותר גבוהה, כדי שזה עוד פעם יחמם אותו. זה מה שחזל אמרו, כל צדיק וצדיק נכווה מחופתו של חברו. חופתו זה המקיפים, השכליים, היפים, הגדולים, שעדיין עוד לא הכניס אותם. אז כל צדיק וצדיק, זה הולך מדרגות, צדיק מעל צדיק, צדיק מעל צדיק. הצדיק התחתון הוא נכווה, מתלהב, מתחמם מהחופה של זה שמעליו. וזה שמעליו, זה לא עושה עליו רושם כבר. הוא כבר טעם את הטעם של החידוש הזה, של ההשגה הזאת, עכשיו הוא מצפה להשגה יותר גדולה. אז הוא עובד בשני, על אותו עיקרון, בין אם זה בקדושה, בין אם זה בסמים, בין אם זה בתאוות, אין דבר כזה, זהו, נעצרת במקום. הוא כבר יונק מהתאווה הזאת וזהו, לא. הוא ירצה עכשיו יותר, אז הוא ירד למדרגות יותר נמוכות בתאווה, יותר לכלוך, יותר למטה, 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 עד שהוא נגמר. זה לא רק, כאילו, זה נשמע קצת תענוג, בסדר, בחרתי לי דרך חיות. ההבל היוצא מפי האדם, הוא ההבל הקושר אותו למקום שורשו, לטוב או להפך. ההבל. החיות של האדם, עיקר החיות של האדם, זה הנשימה. זה הדבר הראשון. הוא נושם, ואז הוא חי. אחרי זה יש לו חיות לגוף, לתאי הגוף, על ידי אכילה וכו' וכו', חיות לנפש, על ידי הנאות שיש בכל דבר ודבר. אבל הבסיס הוא הנשמה, הנשימה. החיות של הנשימה. אז ההבל היוצא מהפה, ההבל, הנשימה שיוצאת מהפה, היא החבל שדיברנו עליה, שקושרת אותו לאחד החבלים. כשאדם יש לו תאווה למשהו, תראה שההבל, הנשימה שלו מתחילה להיות מהירה וקצרה, כשהוא מתחמם על משהו. Mm-hmm. הוא נושם עמוק, נושם במהירות וקצר, כשהוא מתלהב ממשהו. Mm-hmm. אז שהוא נקשר בהבל זה טומאה, אז זה קושר אותו. זאת אומרת, ההבל קושר אותו. ההתלהבות שלו, ההתחממות שלו לעניין שממנו נותן לו את היניקה, הוא דרך ההבל, דרך הנשימה. זה מתבטא בנשימה. עכשיו, אם כן, הנשימה היא אותה נשימה, בין אחד שמקושר לקדושה, בין אחד שמקושר חס ושלום לטומאה, שניהם מקבלים דרך הנשימה. אז איך השינוי נעשה? השינוי נעשה במחשבה. שהוא, הנשימות שלו עמוקות, מהירות, והוא מתחמם. מה, על מה הוא חושב באותו רגע? לשם הוא נקשר. אם הוא יתלהב לקדוש ברוך הוא, לשמחה, לעשות את הקדושה, אז הוא יונק מהחבל הזה. ואם להפך, לאיזה דמיון, לאיזה תאווה, אז הוא יונק מהחבל הזה. הוא החבל הקושר אותו למקום שורשו, לטוב או להפך. ישו רשע כל ימיו, וכשמוציא הבל הוא מתענח על מצבו הגרוע, על ידי זה ניתק מחבל הטומאה, נקשר לחבל הקדושה. זאת אומרת, הנשימה היא הפעולה המכנית. מה שמוביל אותה, מה שמחיה אותה, מה שמתלבש בתוך ההבל הזה, זה המחשבה, הלב. על מה אתה חושב, למה אתה מצפה. זה מה שמוביל, כמו שאמרנו מקודם. עכשיו, כשיש אדם שהוא רשע כל ימיו, ויום אחד הוא מתענח, המוציא ומכניס. זאת אומרת, עכשיו הוא מושך חיות. אבל ברגע שהוא מתענח, עובר לו מחשבה בראש, הוא מצטער על איזה משהו שהוא עשה, מצטער על צורת החיים שלו, מצטער על, על הנפילה שלו. אז מצוין. הוא ניתן את עצמו מהחבל התומעה, כי המחשבה הייתה עכשיו חיובית, והוא נקשר לחבל דקדושה על ידי הנחה.
ומה הלאה?
הלאה נראה מה הלאה. אם הוא תפס טרמפ על הגל הזה, מצוין, הוא ממשיך הלאה בתוך הקדושה. ואם זה היה רק לדקה, שתי דקות, גם טוב. להצטרף לו לפעמים הבאות, ופעם אחת זה יוציא אותו מכל הבלגן. ועכשיו להפך. יש צדיק, מעיקרו, צדיק, ותועל לראשונות. יש מצב, חס ושלום שלא יקרה, שהוא צדיק והלך בדרך הקודש, ויום אחד הוא עוברת לו הנחה, והוא אומר, חבל, חז ושלום, בזבז את החיים. חזר בתשובה בגיל צעיר, אני מכיר כאלה. חזר בתשובה בגיל צעיר, לא נהניתי מספיק מהחיים החילוניים. והוא יש לו כזה, אז הוא ניתק מהקדושה ונדבק בחבל הטומאה אוטומט. מסוכן. אני תמיד צריך להגיד תודה להשם, תודה להשם על כל מצב, עובר לו איזה הרגשה. לפעמים בן אדם, כל עוד שזה לא נטבע בתוכו, נכנס לו טוב טוב האמונה שזה אמת, שהקדוש ברוך הוא אמת, שהתורה אמת, אז הוא מגשש בינתיים. תשובה זה לא בין לילה, שם כיפה וזקן והוא כבר בתשובה, לא. זה לשנות את המהות שלו, להפוך אותה מקצה לקצה. זה עניין של שנים, ואולי יצליח עד סוף ימיו לצאת מהמהות הזאת של הטומאה. אז עובר בראש דברים כאלה. אז צריך להיזהר מזה, כי המעבר הזה, זה מקפיץ אותו ישר לינק מהחבל של הטומאה, וחז השלום זה יכול לגרור אותו הלאה. הוא מוציא הבל לנהנה, הוא מתחרט על פעולותיו הטובות על ידי הנחה הזו, הוא ניתק מהחבל הקדושה, הוא מתחיל לינק מהטומאה, מהתאוות וכדומה. אז זהו, אדם צריך להרגיל את עצמו שיעבור עליו מה שיעבור לו, כי למה הוא מתענח פתאום על זה? פתאום כאילו הוא רואה שאין, גם לו יש צרות, למרות שהוא חזר בתשובה, למרות שהוא בקדושה, גם הוא יש לו צרות, גם הוא יש לו בעיות והתמודדויות. אז הוא מתחיל להתענח, אבל כאילו הוא היה יכול להיות עוד פה, שם. אבל כשהוא יחזור ללינק מהטומה, עוד פעם יטעם את הטעם המריר ויזכר שזה, הוא שכח שזה מר. הרבה שנים הוא לא היה שם, אז הוא שכח את המרירות של החיים האלה, של הסוג הזה הזה של החיים. אז פשוט עובר על מה שעובר, להתחזק באמונה, זה השם עושה הכל, אין פה טבע, שום דבר פה לא עובד במקרה, כשאדם חושב שהכל במקרה, אז הוא תלוי בכלום, באיזה כוחות שהוא לא יודע מי הם, והם, למה הם פועלים עליו ככה, ולמה מגיע לו ככה, ולמה החיים שלו ככה, והוא רואה שאין צדק פתאום בעולם מצד הקדוש ברוך הוא כביכול, ויש לו טענות ומענות, ואז הוא, אין מה לעשות, להידבק באמונה עד הסוף. שיהיה מה שיהיה, השם הוא אמת, השם הוא צדיק, משהו מעביר עליך, 100%, בלי שום עוררי. נכון, אנחנו לא במדרגה של רבי עקיבא או נחומש גמזו, שהם רקדו בשעת הייסורים. בסדר, לא במדרגה הזאת. גם רבי יוחנן לא היה במדרגה הזאת. רבי יוחנן היה מורה. שאלו אותו, חביבים עליך ייסורים, כשהיה לו ייסורים, 10 מהילדים שלו מתו. והוא היה לו עוד הרבה איסורים, שאלו אותו כשהוא היה חולה, חביבים עליך איסורים? אמר, לא הם ולא שכרם. אז מדרגת רבי עקיבא ונחומש גמזו, זה לא קל. מדרגה כזאת, לשמוח באיסורים. הרומאים סורקים את בשרו עם מסרק של ברזל, מקלפים מעליו את האור, והוא חי. והוא שמח, אומר, שמע ישראל דבוק בקדוש ברוך הוא. זה לא מדרגה פשוטה, לכן רבי עקיבא, רבי עקיבא.
אז מה רצו למד אותם ממעשה של רבי יוחנן? שאיסורים קשה לסמוך בהם?
לא, שיש מדרגות, מדרגות. מדרגות. בקבלת האיסורים, אנחנו אומרים, העיקר הוא לא לכפור. זה העיקר, הבסיס. עובר איסורים, עובר צעות, אל תבוא בטענות על הקדוש ברוך הוא, אל תגיד שהוא לא בסדר, אל תגיד שהוא לא צודק, אל תגיד כלום. זה המינימום. המדרגה הכי נמוכה, תוריד את הראש, תהיה עצוב, בסדר? אתה עצוב מהאיסורים, כואבים לך, האיסורים מכאיבים לך, אז אתה לא רוקד ולא שמח, בסדר? או אפילו הפוך, אתה נהיה מצב רוח לא טוב. שזה לא טוב, אבל אין לך ברירה, אתה לא במדרגה, אפילו לא של רבי יוחנן. אבל מראים לך את המדרגות. רבי יוחנן אמר לא הם ולא שכרם. אני יודע את השכר, כמה זה דבר טוב וגדול, האיסורים, מה מקבלים אחר כך תמורת זה, איזה ניקיון, איזה זיכוך בנפש, איזה תורה, שכל, דעת חדש שבאה לך, כמו שאומר דוד המלך, אשרי הגבר השנויה ומתורתך תלמדנו, תיתנו תורה, אקח דעת, זה טוב, אשרי. הוא אמר רבי יוחנן, לא הם ולא שכרם, תן לי להיות רגיל. אבל הוא לא כפר חס ושלום, ולא היה לו טענות. רבי עקיבא, או רבו, נחום איש גמזו, שני אלה, הם היו מעל הטבע. זה כוחות נפש כאלה, זה לא נורמלי. לא נורמלי. לאדם לשמוח במצב כזה שעושים לו, זה כאילו מדברים על מישהו אחר, כאילו מורדים את האור למישהו אחר. הוא מסתכל מהצד, כאילו. זה לא דבר כזה, זה מדרגה. ובכל אופן, לא להגיע, חס ושלום, לטענות על השם. שזה כבר כפירות. הנחה היא כמו מיטה לגוף, כי הנחה שוברת גופו של האדם. ככה חזל אמרו בברכות. הנחה שוברת גופו של האדם. מה זה שוברת גופו? הכוונה מנתקת את הגוף שלך. ההנחה, הנשימה, מנתקת אותה ממה שהיית עד עכשיו. תלוי במחשבה כמובן. כמו שאמרנו מקודם, אם עכשיו לקדושה, קדושה או להפך. על ידי הנחה נעשה בריאה חדשה. הוא מושם, נושם. נושם עכשיו אוויר חדש, הוא חי מחדש. כל נשימה ונשימה זה אדם נולד מחדש. כשהוא מפסיק לנשום הוא מת. עכשיו הוא נושם חדש, חי עוד פעם. עכשיו במשיכה הזאת של הנשימה, תלוי מה עובר לו בראש. זה מה שהוא מושך רוחנית דרך הנשימה. אם הוא חושב על דברים טובים, על שמחה, על הצלחה, הוא מושך את זה אליו, את החיות הזאת. ולהפך, להפך.
מה זה שאני אבריא חדשה?
מה צריך להשפיע עליו? צריך לשנות לו משהו? אם המחשבה שלו משתנית מצד לצד, זה בן אדם חדש. מה זה בן אדם? שיחליף חולצה? יחליף חליפה? זה עושה אותו חדש? או שיחליף אור? האור שלנו כל זה מתחלף.
אז אין... לא, בסדר, זה דבר רוחני.
מחליף את המחשבה.
אז הבן אדם זה פעם... הבן אדם, כן? זה פעם מחשבה כזאת ופעם מחשבה...
נכון.
אז אין פה משהו...
נכון.
קבוע.
נכון. לכן אין לך מה לבוא בטענות על העבר. עשית משהו בעבר, זה לא אתה, זה הוא. זה חי אתמול.
זאת אומרת שפעם זה כאילו, נגיד פעם הוא סלקום, פעם הוא מכשיר כזה, פעם הוא מכשיר כזה. זה לא אותו דבר, ממש.
בכל מצב שאתה נמצא בו, עם השינויים האלה, אתה צריך להיות קשור לקדוש ברוך הוא. נכון שאתה משתנה. רבנו אומר על הפסוק, תשנה פניו ותשלחהו. מה הפירוש? תשנה פניו. פניו של אדם משתנים לפי השכל.
כן.
זה הפנים. הפנים זה מראה את הפנימיות של האדם. הפנים מראים את השכל, מה הולך בתוך הנשמה של האדם. ולכן זה נקרא פנים. תשנה פניו. רבנו אומר, איך פניו משתנים? על ידי חוכמה חדשה שנכנסה לו, ואתה כל יום הרי קונה חוכמה חדשה, אז אתה משתנה בקטנות, לא מרגישים. זה שרואה אותך, יודע את הצורה הכללית, גם זה שרואה אותך אחרי 30 שנה, ומכיר אותך מהבית ספר, אחרי 30 שנה, שבוודאי אתה כבר, הפנים שלך שונות לגמרי מגיל 14, הוא מכיר אותך. איך? הרי אתה שונה. לא, יש את התווים הכלליים. את התווים הכלליים יש. אבל את השינוי נעשה, למה נעשה השינוי? כי קנית שכל במשך החיים ששינו אותך. אז תשאלה, תשאלה... איך הפסוק? שאמרתי קודם. ותשלחהו. שאמרתי את התחלת הפסוק. לא משנה. ותשלחהו, על ידי שינוי הפנים, אתה נשלח ובורח מהצרות, מהמקטרגים שרדפו אותך עד היום, כי הם הכירו אותך בפרצוף זה, ועכשיו אתה מופיע בפרצוף חדש, הם לא מזהים אותך. אז כאילו, אתה בריאה חדשה. הצרות היו על הדמות ההיא, לא על הדמות החדשה. הנחה היא כמו מיטה לנפש. כי על ידי הנחה מוסיף רוח בקרבו. וגם המיטה נעשית על ידי תוספת רוח מלמעלה, הנדבקת ברוח שאצלו. ומושכת אותה איתה למקורה. כמו שכתוב בפסוק, תוסף רוחם יגבעון. המיטה, פיזית, המיטה בפועל, מה שקורה, זה שנוספת לו רוח חדשה, במדרגה יותר גבוהה, מלמעלה. חתיכת נשמה חדשה יורדת אליו, שכל חדש, נדבק בו, וזה ברמה שלא מתאים לעולם הזה לאותו אדם, לאותו אדם, לאדם אחר זה כן יכול להיות מתאים, לאותו אדם לא מתאים, וזה לוקח, סוחב את השכל שלו החוצה, את הנשמה שלו החוצה. אז תוסף רוחם יגבעו. אז הנחה היא תוספת רוח, אז זה גביעה מסוימת, לכן זה כמו מיטה. בשעת ההסתלקות של האדם, הרוח דל אלה יורדת ונדבקת עם הרוח דל תנא, כמו שאמרנו, הרוח דל אלה זה הנשמה העליונה, שעדיין לא ירדה למדרגה הזאת של העולם הזה, שבתוכו, היא יורדת ונדבקת בתחתונה, ומחמת שהיא גבוהה ורוחנית יותר, אין מקומה למטה, והיא שואפת לחזור למקורה, לקדוש ברוך הוא, כי כל נשמה שיורדת לעולם זה חלק אלוה ממעל, זה יורד מהקדוש ברוך הוא, כל שכל שיורד לעולם זה ניצוץ מהשכל האלוקי, זה המקור שלו. אז שהוא בא לאדם, נדבק באדם, מרים את החלק הפנימי שנמצא בו וחוזר לאינסוף. אם זוכה. אם לא זוכה, אז צריך לעבור מסלול בדרך של ניקיון, כדי שיזכה להידבק בקדושה. הקדוש ברוך הוא קדוש. קדוש זה שיא הניקיון, שיא הזיכוך הרוחני. אז אם אדם תימא את עצמו, אז זה המסלול, המסלול של גיהנום והמסלול של ייסורים וכל מה שעובר עלינו, זה לתאר אותנו כדי שנוכל לחזור להיכנס אל המלך. אי אפשר להיכנס, רבנו אומר, בלבוש, בבגדים צועים, בגדים מלטונפים. עבדת בביוב, אתה יוצא עם בגדים עם לכלוך וסירחון, ואתה רוצה להיכנס עכשיו לפגישה עם המלך. זה לא מתאים. אז צריך את כל המסלול הזה לתאר את האדם. אבל הכיוון הוא להידבק בחזרה במקור, בקדוש ברוך הוא, ששם זה הגן עדן, שם זה התכלית, שם זה השלמות, וכמובן, כשאנחנו מדברים לדבק באינסוף, זה עד אינסוף. כי אינסוף כפשוטו, זה אינסוף. אז אין פק דבקות אחת וזהו. זה צעד ראשון של הדבקות, כי זה אינסוף. אז זה עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, זה גם אחר כך עד אינסוף. מי שנהנה, הוא מוציא רוח ומכניס רוח. אזי בשעה שמוציא רוח הוא מת, וכשמכניס רוח חדש, הוא חי מחדש. לכן במקווה יש טהרה. כשאדם טובל, נחנק. הרי הוא מתחת למים. מתחת למים, מפסיק לנשום. מפסיק לנשום, מת יחסית. מוציא את הראש לנושם אוויר, נולד מחדש. נולד מחדש, הוא צריך לדעת שהוא אדם חדש עכשיו. אם הוא חוזר אחרי שהוא יוצא מהמקווה לראש הקודם, מתחיל עוד פעם לטחון את כל החיים ואת כל הצרות, אז לא קרה כלום. אז הוא חזר עוד פעם לאותו עניין. אבל שם צריך לתת לו את הדחיפה הראשונית. יצאת מהמקווה, תחליף ראש. אתה אדם חדש. אל תגיד, אבל יש לו ככה, יש לי ככה, יש לי... זה לא לך יש ככה, זה להוא שהיה במקווה לפני כן. זה שנכנס לטבול, היה לו את מה שאתה אומר. עכשיו יצאת מהמקווה, זה מי... אם יש לך או אין לך, זה תלוי בך.
כי זה הבחירה של לתות המחשבה.
איפה אתה שם את המחשבה? אם אתה אומר, יש לו ככה ויש לו צרות ויש לו ויש לו ויש לו איש הרעה ויש לו ויש לו, זה הוא בונה את הסרט הזה. אבל יצאת מהמקווה, סרט חדש. לא, זאת אישה חדשה, זה משהו חדש, החיים חדשים, הכל חדש. ככה זה צריך לפעול. מקווה של שער, של שער החמישים, של שבועות. בשבועות זה המקווה הכי, הרמה הכי גבוהה. של שער החמישים. יש 49 שערים ושער החמישים של בינה. אז בשבועות, ברוך השם, אנחנו זוכים לטבול במקווה של שבועות. אתה טובל במקווה, אתה טובל בדעת השם. זאת אומרת, אתה טובל בתוך הדעה של העתיד לבוא. ומלאה הארץ דעה את השם. וידעו אותי למקטנם ועד גדולם. וידעו כל הארץ שאין עוד מלבדו. מלוא כל הארץ כבודו. שהשם שולט בכל, בהשגחה הפרטית על הכל. זה הדעת של העתיד לבוא. זה אתה צריך לקבל כשאתה יוצא מהמקווה של שבועות. אחרי כל הלילה. הרי יש הכנה, כל הלילה יש לנו הכנה לקבל את השכל הזה. אז אתה מתחיל שנה חדשה עם ראש חדש. זה נקרא קבלת התורה של שבועות, קבלת הדעת. כשנהנה האדם, אזי כל מהותו מתה. לכן כשמתענח על מהותו הרעה, על מעשיו ומידותיו וכדומה הרעים, אז הוא מת ונפטר ממנה, מהרע. ומיד כששב לחיות, מתחיל להנהג חיים חדשים מהטוב. ולהפך, להפך, כמו שהסברנו. טוב להרגיל את עצמו, אומר רבן, ולהנח על מעשיו שאינם טובים, ולחשוף ולהשתוקק בתוקף הנחתו לשוב אל השם. להרגיל את עצמו שהוא נהנח בגעגועים, בכיסופים לקדוש ברוך הוא, בכיסופים לתקן את המידות, בכיסופים שהוא יהיה אדם יותר טוב. כל הזמן להנח בצורה כזאת, אז הוא כל הזמן ניתק מהרע, בפעולה פשוטה. רק שהמחשבה תהיה לכיוון הזה. הנחה שמתענה האדם על אבונותיו או על מיעוט השגתו, על זה שהוא לא תופס טוב, רוצה ללמוד יותר ולהשיג יותר, טובה יותר מכמה תעניות וסיגופים. תורה קופיוד. שנקראת לו ימוש, ספר התורה הזה מפיך. כדי להבין, דברי רבנו ז"ל, פה יש הקדמה, בתורה זו, ראיתי להקדים ולהאריך קצת, כי הוא יסוד חשוב בהבנת תורתנו הקדושה בכלל. מה ההקדמה? כל דבר גשמי מוכרח להיות מוגבל תחת החוק של ציור מקום וזמן. כל דבר בעולם יש לו ציור, הוא נמצא בזמן מסוים ויש לו מקום מסוים. אם אין לו אחד משלושת התנאים האלה, הוא לא נמצא. לכן, שכלנו לא יכול לקבל מציאות של דבר שאינו עומד תחת החוקיות הזאת. למשל, אם אנו אומרים שחפץ מסוים נמצא במקום מסוים, שכלנו לא יקבל אם נאמר על אותו חפץ שהוא נמצא גם במקום אחר. זה לא לפי חוקים שאנחנו מכירים, שהוא נמצא בשתי מקומות ביחד. כך הורגלנו לחשוב. לכן גם כשאנו עוסקים בעניין רוחני, רגילים אנו לחשוב עליו בהגבלות של ציור, מקום וזמן. היות שזה העולם שלנו, זה החיים שלנו, אז כשאתה מלמד את האדם דבר רוחני, הוא מכניס אותו לתוך התבניות הגשמיות, מה שהוא מכיר. נכון? זה מה אני מכיר. דבר גשמי לא יכול להיות בשני מקומות ביחד, לא יכול להיות בשני זמנים ביחד, לא יכול להיות שאין לו ציור. אז כשאני לומד דברים רוחניים, אני מכניס אותם לתבנית הזאת, כי זה מה אני מכיר. וזה לא נכון. הדברים הרוחניים יש להם תבניות משלהם, אבל להיות שהאדם מוגבל בתוך העולם הזה בתבניות שמוכרות לו, הוא מכניס את הרוחניות לתבניות האלה, לכן קשה לו להבין את הרוחניות, לא מסתדר לו הרוחניות. כשאנו עוסקים בעניין רוחני, אמרנו את זה, כשאנו חושבים בצורה כזו, כמו שאמרנו, בהגבלה של ציור מקום וזמן, הרי הגשמנו את הדבר הרוחני. אם אתה לוקח דבר רוחני ומכניס אותו לקטגוריה, לתבניות האלה, הפכת את הדבר הרוחני הזה להיות גשמי. Okay. אם אתה לוקח אותו רק כדי להבהיר את העניין, להסביר, להמשיל, ויושב לך בראש, זה רק משל, בדרך משל אני מדבר, כי אי אפשר לדבר על דבר רוחני בלי אותיות גשמיות של העולם הזה, במושגי העולם הזה. אז בסדר, אני מקשים את זה, אבל זה רק המשל. אבל אצלי יושב בראש, זה רק לבושים, מה שהמשלים האלה, זה לא האמת. האמת היא שהציור הזה לא קיים, המשל הזה. אבל אם האדם לא עושה את זה, הוא מכניס את הדבר הרוחני לתוך תבניות גשמיות, הוא הדבר. כשהוא לומד עכשיו את אותו דבר, מה הוא לומד? הוא לא לומד דבר רוחני, הוא לומד דבר גשמי. נכון? כי הוא הגשים אותו בתוך התבניות. כשאדם לומד דבר גשמי, דבר גשמי הרי הוא תחת מקום בזמן ציור. אז הוא במקום, הוא תופס מקום. אז הדבר הגשמי הזה, שבאופיו, באמת הוא לא תופס מקום, כאן הוא כן תופס מקום, כי הגשים אותו. אז שהוא מכניס אותו לשכל שלו, הוא מכניס דבר גשמי לתוך השכל שלו. כשדבר גשמי נכנס לתוך השכל שלך, הוא תפס מקום בשכל שלך. אז סדר, אז אדם מתמלא, 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 מתמלא. עד שמגיע ל... כל התאים מלאים, הוא רוצה להכניס דבר חדש, הוא לא יכול, אין מקום. אתה צריך לעשות דילט בדיסק, להוריד קצת חומר ולהכניס. אבל כשאדם לומד רוחני ונשאר אצלו רוחני, אז כמה שהוא מכניס לא נגמר, אין, זה לא תופס מקום. אז תכניס כמה שאתה רוצה, אין סוף. זה רבנו אומר על הפסוק, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. מה זה לא ימוש? לשון ממשות. גשמיות, אל תעשה מהתורה ממשות. כמו שכתוב במצרים, וימש חושך. מכת חושך הייתה וימש חושך, וימש מששות החושך. החושך היה כמו דבר שאפשר היה לתפוס אותו, כמו מסכים. אז וימש זה לממש, לעשות אותו... גשמי. אז לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אומרת התורה. אל ת... בפה שלך תהפוך אותו לגשמי, את התורה. את השכל של התורה תהפוך אותו לגשמי. למה? לא יסתדר לך, לא יתפוס לך מקום. זה יתפוס לך מקום ולא יהיה לך מקום.
אתה יכול אולי להסביר קצת.
נמשיך עוד קצת, את הקדמה. ועל ידי זה השכחה. כשאין מקום להכניס, אתה שוכח, מכניס דברים חדשים. אמנם, אנו חייבים לדבר גם על המושגים הרוחניים במילים השייכות לציור מקום וזמן, כי אין לנו שפה מיוחדת למושגים רוחניים. אך עלינו לזכור שאנו משתמשים במושגים של השפה הגשמית רק בהשאלה. לכן, אין מקום לקושיות המתעוררות על הדברים הרוחניים, כי הקושיות נובעות מהשפה המושאלת, ולא בגלל שבאמת יש קושיה בעצם העניין. אתה לומד דבר רוחני, יש לך קושיה. שאלה, איך יכול להיות, איך, מה זאת אומרת איך יכול להיות? אתה עוד פעם מכניס את הדבר הרוחני לתבניות גשמיות, ויכול להיות. תוציא אותו מתבניות הגשמיות. נכון שמתבניות הגשמיות זה לא יכול להיות שדבר יימצא בשני מקומות בעת ובעונה אחת. תוציא אותו מתבנית הגשמית הזאת. אז אין קושיה. זה דבר רוחני, יכול להיות בשני מקומות גם ובאלף מקומות ביחד. למשל. כשתנא אחד אומר אסור, לומדים, ותנא אחד אומר מותר על אותו דבר, אחד אומר תמה, השני אומר תאור, אחד אומר כן ולא, זה אומר כן, זה אומר יש וזה אומר אין, והתורה אומרת שניהם צודקים. איך שניהם צודקים? אצלי לא יכול להיות ששניהם צודקים שהם אומרים דבר והיפוכו. יש ואין על השולחן ספר. יש ואין. איך יכול להיות יש ואין? בתבניות שלי, הגשמיות, יכול להיות יש, יכול להיות אין. אבל לא יכול להיות שניים ביחד. כי אני מכניס עכשיו את כל הלימוד הזה לתבנית גשמית. תוציא אותו מהתבנית הגשמית. אתה משתמש בגשמיות רק בהשאלה. אז שהם אומרים לך, יש ואין ביחד, תאמין בפשוט. אתה לא מכיר את זה, אתה לא מכיר את, את העולם הרוחני, אתה לא מכיר את החוקיות של העולם הרוחני. שמעתי שהמדע עכשיו בתורת הקוונטים או משהו, אומר שדבר יכול להיות בשני מקומות. שמעת משהו כזה? משהו שדבר יכול להיות בשתי מקומות ביחד, או אני לא יודע איך. לא משנה, אז הנה יש חוקיות מעל החוקיות הנורמטיבית שאנחנו מכירים של העולם הזה. יש כל מיני דברים. עד אין סוף יש דברים. לכן כל מה שאומרים, התמים מקבל פשטות, יכול להיות, אני לא יודע מה. אני הייתי בכל המקומות בתוך האין סוף הזה, שאני יכול להגיד אין. יש מי שזורק רעיון שיש אבאמים או חייזרים. אני יכול להגיד שאין? איך אני יכול להגיד על דבר שאין? כשלא הייתי, ואני גם אני לא יוכל להיות, ואף אחד לא יוכל להיות, בכל המקומות שבאין סוף. אולי יש איזה מקום באין סוף ששם כן יש את זה. לכן המילה אין, אין, היא לא נמצאת בלשון הקודש. שהחכמים מדברים. והם רוצים להגיד שאין. אי אפשר להשתמש במילה אין. כי מאיפה אתה יודע שאין? אין לך, אין לידך, אין פה. אבל אולי יש במקום אחר. אז אתה לא יכול להשתמש במילה אין בכלל. למשל, הבן איש חי, יש עוד כמה, שהם כותבים, הם כותבים לא יש. במקום אין, הם לא משתמשים במילה אין, הם משתמשים במושג לא יש. יש מושג שנקרא יש, ויש מושג שנקרא לא יש. זהו? הוא לא יכול להגיד אין, מה אני יכול להגיד אין? זה טעות, מי שמשתמש במילה אין, אפשר להשתמש במילה אין סתם ככה בסלנג, בגלל שאנחנו רגילים, אבל מי שלוקח את זה ברצינות, ובא מתווכח איתך, תשמע, אין דבר כזה ואין כזה, זה בן אדם שהוא לא מבין מה הוא מדבר. אי אפשר להגיד אין עד שלא היית בכל המקומות של כל האינסוף. זאת אומרת, אין, אולי יש בקרקעית הים? אין, היית שם. אז כל דבר רוחני שאתה לומד שיהיה במסגרות המתאימות, מסגרת רוחנית, אנחנו משאילים את זה לתוך מסגרת תבניות גשמיות, אבל לזכור שזה רק בהשאלה. ומודיעים לנו חז"ל שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, כלומר שניהם אמת. אין שכננו יכול להבין איך דבר ויפוכו יכול להתקיים בעת ובעונה אחת. אבל אם נפנים את הידיעה שהתורה היא רוחנית והחז"ל מסבירים אותה ברובד הרוחני שלה, אין מקום לקושיות. כל הקושיות נובעות מזה שהדבר המדובר לא נכנס לתבניות שאתה מכיר. למשל, לימד את הילד בבית ספר תבנית מסוימת שנקראת לוח הכפל. הוא מכיר אותה בעל פה, הוא קיבל את זה כאמיתי, וזאת האמת. נגמר הסיפור, זאת התבנית. שהוא ישמע מישהו מדבר ושואל את השני כמה זה 5 כפול 5, והוא יגיד לו 70, הוא יקפוץ. מה פתאום? מה זאת אומרת מה פתאום? מי אתה שאתה אומר מה פתאום? איפה אתה יודע בכלל? אתה המצאת את זה? את המתמטיקה? מה איפה אתה יודע שפתאום או לא מה פתאום? לא, זה לא יכול להיות לפי התבניות שלי שלמדתי בבית ספר את לוח הכפל. אתה צודק, זה לא נכון, זה תשובה לא נכונה, כי באמת לפי התבניות שלך.
זה לוח הכפל הוא דבר רוחני, אבל כשאתה משיל אותו לתפוחים ככה, כמו שעושים בבית ספר, לוקחים כל מיני עצמים גשמיים.
בסדר.
אז זה מתגשם, נכון?
כשאתה מכניס את הדבר הרוחני בתוך, בתבניות גשמיות, אז הוא מקבל צורה גשמית, אז פתאום יש לך קושייה, אבל זה לא מסתדר. זה לא מסתדר, כשהוא בתוך התבניות זה לא מסתדר. תוציא אותו מהתבניות, אתה לא יודע, אבל יכול להיות שיש לו, בטוח, שיש לו תבניות אחרות. וזה, כי ברובד הרוחני, כן ולא, יש ואין, יכולים לשכון ביחד בשלום. כמו החלל הפנוי. החלל הפנוי, יש ואין ביחד. יש אלקות ואין אלקות ביחד בחלל הפנוי. מזה הטעם הם יכולים להגיד, אלה, הכופרים אין. הם לקחו רק צד אחד של המשוואה. בחלל הפנוי, הקדוש ברוך הוא ברא את החלל הפנוי במצב שהוא יש ואין ביחד. אז בסדר, היות שהוא ברא מצב של יש ואין ביחד, אז הם תפסו רק את החצי, אין. בסדר, אז אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אין. אבל הוא נתן להם את הבסיס למחשבה הזאת, שהוא בנה, ברא עולם, ברא את החלל הפנוי, אם יש ואין ביחד. וזה נקרא עושה שלום במרומיו, עושה שלום בין אש למים, כמו שאמרו חז"ל. אש ומים שוכנים ביחד, איך יכול להיות? או שהאש שורפת את המים, או שהמים מקבלים את האש. איך אתה אומר, הם יושבים ביחד כל הזמן? יש מצב כזה של שלום, ושני דברים הפוכים שוכנים ביחד. כן ולא, יש ואין. לכן הדרך היחידה לקבל הדברים היא על ידי אמונה פשוטה, שאינה מוגבלת בהבנה השכלית. למשל, כמו שחז"ל אמרו, מם וסמך שבלוחות, בלוחות הברית, בנס היו עומדות. מם וסמך בלוחות, לוחות הברית, לוחות האבן, שעליהם היו כתובות עשרת הדיברות. הם היו, האותיות כתובות, האותיות היו חלולות. שאתה... דרך האות, אתה רואה את מישהו שעומד בצד השני.
כן.
Okay. האות כתובה, האות ב', למשל כתובה. אתה רואה דרך הבית, אתה רואה חלולות משני הצדדים, אתה יכול לקרוא אותם משני הצדדים. מה עושים עם האות מם? ואות סמך שהיו בלוחות. כשאתה כותב מם, הרי אתה מוציא את כל הבטן שלה, בשביל לחצוב אותה, לעשות אותה חלולה, אות מם. אז מה, יש פה חור, איך אני רואה פה אות מם אם יש חור? אני צריך להשאיר את הבטן הפנימית ולעשות רק חריץ מסביב, חלל מסביב. אז בסדר, אז אני משאיר את הבטן. הבטן כשהיא נשארה, מה תופס אותה? כל האותיות האחרות הן קשורות ללוח. יש איזה חלק בלוח שתופס את מקצת האות. אז הן כולם עומדות, האותיות, אבל מם וסמך, שאין לבטן שלהם איזה רגל שתתפוס את זה עם הגוף, איך הם עמדו? חז"ל אמרו בנס. עכשיו אתה רואה, מה, לא יכול להיות. כי בעולם שלך באמת לא יכול להיות מציאות כזאת שדבר יעמוד תלוי באוויר. הנה, הכדור תלוי באוויר, כדור הארץ. יש מציאות כזאת. ותיבת נוח. תיבת נוח, התורה מספרת שהיא הכילה את כל הבעלי חיים שבעולם. איך יכול להיות? הרי אתה מגדיר לי אותה במידות, אתה אומר שאורכה 150 אמה. נו, אז אני יודע את המידות שלה, בוא נעשה לוח הכפל פשוט, נמצא את הנפח, ואני יודע, אני יודע כמה אפשר להכניס. ואז תגיע למסקנה שאי אפשר להכניס את מה שאתה אומר. מכל הבהמה ומכל החיה, זוג ועוד זוגות ועוד זוג, איך יכול להיות? אין איך יכול להיות. התורה היא רוחנית.
התורה רוחנית.
זאת אומרת.
זאת הטעות.
זאת הטעות.
שהיא נראית גשמית, למה זה מדבר במושגים של העולם הזה.
כן. או, אז כשאתה אומר לי, או, זהו. כשאתה אומר לי, אבל אתה אומר לי רוחנית, אבל אתה מדבר לי על גמל. אתה אומר לי, הגמל, הוא ואשתו נכנסו לטבע. האריה ואשתו נכנסו לטבע. אז מה אתה אומר לי רוחנית? אתה אומר לי גמל. כן. הגמל זה הלבוש. זה המשל. למה שמסתתר מאחורי המילה גמל. זה הקוד. כשאתה בא לסופר ורואה שרשרת של מספרים וקווים וקווים, והקווים האלה מה אומרים?
זה ג' ג' מ' ל'.
כן, הם אומרים, הקווים האלה הם אומרים שזה במבה. אני מסתכל אבל קווים, קווים, מה במבה? אני לא רואה פה במבה, אני רואה קווים ומספרים, הקוד, ברקוד. איפה במבה? מאחורי הזה, מאחורי הזה, בסתר, מסתתר את הבמבה. אז שאני אומר לך גמל, ואני אומר לך, נוח הכניס את זה, ועשה את זה, וכל מילה בתורה, היא קוד לדבר פנימי. זה הסוד של התורה. היא קוד לדבר פנימי. אז שאני מדבר איתך, תראה את הזוהר. הזוהר מספר סיפורים מפה עד להודעה חדשה. מי שקורא אומר, איפה הסודות פה? רבי שמעון הוא ורבי אבא הלכו לטייל, איזה יופי, מספר לי עכשיו יומן חיים, הלך לטייל ופגשו את זה ועשו את זה וראו חמור ועלו על החמור וזה וכתפו סיפור, איזה יופי של סיפור. איפה הסוד פה? הסוד היא, למי שיודע, הוא מבין את הקוד של כל המילים האלה, לכן גם מתנגש לו פתאום. לפי הקוד, הפנימיות, מסתדר לו שהוא אומר שהגמל הזה במאמרים של רבא בר חנה בגמרא, הראש שלו, השור הזה, הראש שלו היה ארבע פרסאות. אתה אומר, מה אתה מגזים? איפה יש שור כזה בגודל 4 קילומטר רק הראש שלו? כשהם אמרו את הארבע פרסאות, הם התכוונו למי שמבין בקוד הארבע פרסאות, יש לו משמעות רצינית. ואתה מבין אותו על, על השור, אז אתה יש לך בעיה, פתאום לא, אתה נתקל בבעיה, איך יכול להיות, איך יכול להיות, איך יכול להיות. מי שמבין את הקודם, עצמו הכל פשוט, ברור לו, מבין בדיוק מה אתה מדבר. זה הבעיה של כל אלה שלא מבינים, שיש להם קושיות. זה חוסר דעת, חוסר ידע. פוסלים פה, פוסלים שם, לא יכול להיות, אתם זה ממציאים, אתם, אז סתם. הם לא מבינים כמה חכמים, חכמי ישראל, וכמה חכמים אלה שעוסקים בתורה, וכמה חוכמה יש בתורה. הם לא מצליחים להשיג את, את העוצמה של זה. אם הם היו מבינים את העוצמה של זה, היה ברור להם ופשוט למה הם יוצאים להפגנות, ולמה הם זורקים אבנים, ולמה הם סוגרים את עצמם בתוך גטאות, ולמה הם לובשים את הבגדים השחורים להתבדל מכם, ולמה הכל הם היו מבינים אם הם היו יודעים איזה אוצר יש להם ביד, ואיך הם רוצים לשמר אותו, שתמורת זה הם יכולים לעשות הכל, כל מה שאנו מכירים יש לנו טענות עליהם, לשמר את זה מרוב שזה דבר יקר, 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 שאי אפשר לתאר את היקרות של הדבר הזה. אם הם היו מבינים את זה, אז היו מקבלים את זה בשמחה, בקלות. לא מבינים את העוצמה. והחכמים, מטבע הדברים, מסתירים ולא פותחים את זה. כי יש פה דברים שהם יקרים, ודברים יקרים. אני לא זורק את זה ברחוב לכל אחד. להעביר את זה, אני צריך את התנאים המתאימים שאני יודע שהבן אדם הוא נמצא מאנשי סודנו, מה שנקרא. יש פה סודות, יש פה דברים יקרים, חוכמה נפלאה, שאני לא אפזר אותה ככה. זאת הסיבה שחזל אמרו, תורה שבעל פה, אז בזמנו היה אסור לכתוב אותה. למה היה אסור לכתוב אותה, תורה של בעל פה? רק בעל פה לדבר, בינינו. כי אם אתה כותב אותה, יוכלו ללמוד אותה גם הגויים, ואז עבר אליהם הסוד. רק רבי יהודה הנשיא ראה שהעולם במצב שישראל יכולים לשכוח בגלל הגלות, אז הוא כתב אותה, אבל היא כתובה גם כן בצורה לא ברורה. אתה רואה, ללמוד גמרא זה לא דבר קל, זה לשבור את הראש, הכל מוסתר, וללמוד את שאר ספרי הקודש, הכל כתוב, אבל גם כן כבר בהסתרה. למה רצו לשמור על הדבר הזה? וברוך השם משכו אותנו עד פה, העבירו את ממשה רבנו, זה עבר ונשמע, ברוך השם. עד כאן.